ברוכים הבאים לבית השם. ומי שבא לירושלים לבית השם כפשוטו, ירושלים העתיקה זה עוד יותר, כי זה לפני השם. יש גם כאן עוד כיסא, אתם לא עושים את הסעות להזכיר. הנושא שאנחנו נקדיש עליו את הדיון הוא באמת עיצומו של צום יום הכיפורים. מהי המהות של צום יום הכיפורים? והשאלה או הנושא, גם אם נאמר ואחר כך נראה שזה לא הכרח קשר בין חלק אחד של הדברים לחלק השני, יש מקום לדון בכל נושא בין חלק וחלק, אבל ברור שהגישה ליום הכיפורים היא נגזרת מהתפיסה הבסיסית לעניינו של לפעמים צום בכלל, ולענייננו לא דווקא צום בכלל אלא צום יום הכיפורים בפרט, האם באמת יש להקביל אותו לכל צום או לא. ונבהיר את השאלה. ויש כל מבחינה עיונית. אנחנו יודעים שיש מצווה לצום בכל עת שבאה צרה על הציבור. אם יש צרה על כלל ישראל, חובה לזעוק ולהריע מדין תורה, וחכמים קבעו שצריך גם לצום באותם ימים שקורית הצרה. הצום הזה מנסח הרמב"ם בהלכות תעניות בצורה מאוד מאוד ברורה. הרמב"ם קובע שמצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, ודבר זה מדרכי התשובה היא, או הוא, שבזמן שתבוא הצרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב עוונותיכם ידעו את מעשיכם, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. קרי, הצום הוא פשוט ראשית כל קריאת אזהרה. תאמרו, שימו לב, תשומת הלב, אומר הרמב״ם, היא תשומת הלב שמחייבת הבנה מה המקור לאותה צרה שקרתה לנו, והיא מפנה אותנו כלפי שמיה, ולא הבנה שהיום אמור הרבה פעמים גורל, יד הגורל, יד המקרה, טבע, זה טבעו של עולם וכו' וכו'. לא, אנחנו צריכים לתנות את הדברים למקור, וההבנה הזו מהרמב״ם, וכאן הביטוי המופלא, זהו שיגרום, אומר הרמב״ם, ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב עוונותיכם ידעו. כלומר, גם אותם אנשים שאולי לא זעקים, כבר מעצם העובדה שיש כאן איזה אקט ציבורי של זעקות ושל צום, זה מפנה את כולם כלפי שמיה, זה מצביע על הדו-שיח שהקדוש ברוך הוא מקיים עם עמו, מקיים עם אותו ציבור שהצרה באה עליו. כך אומר הרמב״ם בהלכות תעניות, ואז אנחנו יכולים לפרש שהצום שבתענית הוא לתשומת לב ולהפניה. מצד שני, ניתן לפרש את התהליך של הצום ושל הדעקה לא אך ורק בתור הפניה למקור ותשומת לב, אלא גם בתור אקט של כפרה. כמו שמביאים קורבן לכפרה, כמו שנענשים, הקדוש ברוך הוא מעניש, יש לפעמים שאנחנו מחליטים בעצם, ננסה הרבה לשון, לאנוש את עצמנו או לאסר את עצמנו, והייסורים הללו הם מהווים גורם לכפרה. זו אפשרות האחת. כלומר, או הפניה או כפרה. מצד שני, ייתכן שכל עיצומו של צום הוא לא אך ורק כפרה, ולא רק סור מרע, לא רק מחיקה ותיקון של העבר, יכול להיות שכל עיצומו של צום זה בכלל התרכזות יצירה בעולמה של נשמה. אנחנו ביום הצום, וככל שהצום הוא מקיף יותר, אז האדם שכרגיל חצי על השם, חצי על החם, לפעמים חצי אחד זה על חשבון החצי השני, או כמו שאמר רבי ישראל סלנטר, שהעולם הוא כמו מפה, אבל מפה שבדיוק מוצמדת לגודל של השולחן. אם מושכים לצד אחד קצת יותר מדי, הצד השני מתגלה. כך אומר, החציו להשם, חציו לכם, העולם הזה, אם מושכים יותר מדי לצד העולם הזה, אז בצד השני נהיה מקום מגולה, חסר. לפעמים גם הפוך, אם אדם מתנתק יותר מדי לצד הרוחני, אז יש לו חסרונות בעולמו שלו, בעולם הזה. קרי, צריך איזון. האם יום הצום הוא בעצם יומה של נשמה, יומו של האדם, וכאן להתרכזות והפנמה יותר יסודית, כן? יש מקום לומר שהצום הוא לא לביסורים וחפרה, אלא הצום הוא פשוט להעלאה ולהתקדשות של האדם. וזו השאלה שעומדת פנינו. כן, השאלה היא כללית בכל הצומות, אבל אנחנו נעסוק בעיקר מתוך הגבלה של דברי הרמב"ם הלכות עניות ודברי הסוגיות בגמרא בכמה מקומות לגבי עיצומו של יום הכיפורים, שהתורה משתמשת בביטוי שוודאי הוא בתפיסה הראשונה מתייחס לצער וסבל. אומרת התורה על יום הכיפורים, ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. אם כן, התורה משתמשת בביטוי המיוחד של עינוי נפש, ועיניתם את נפשותיכם. בתפיסה הפשוטה מדובר כאן באמת על תהליך של עינוי, של איסורים, של סבל שסובל האדם הצם. אני כבר אומר ואתן דוגמה שבדין יעבר עובדה, אבל זה גם ספרי, אחד מגדולי ספרי גדולי העובדים בדור שלפנינו, ספר יסוד לשורש עבודה. בשנה הראשונה לאחר שאני הייתי בר מצווה וצום יום הכיפורים בישיבת בני עקיבא בכפר רואה, היה יום חם, ובין נוסף מלכה ישבנו בית המדרש, שכמובן הלשון יבשה, כל הגוף כולו תשוש. ניגש אליי אחד מהרבים בישיבה שראה, זה בדיוק שאני עדיין פעם ראשונה שאני צם יום שלם, ופתח בפניי את הספר שנקרא יסוד ושורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקין מאורודנה, ספר של אחד מגדולי העובדים בדורות האחרונים, שהוא, זאת אומרת, עובד לפי כל זמני השנה ומתרת אחרים. והוא פותח על את הדברים שלו היום כיפור, והוא אומר, מכיוון שהתורה אומרת ויניתם את נפשותיכם, אומר בעל יסוד ושורש העבודה, לכן כל אדם שמרגיש ביום הכיפורים שהוא מתענה וצר לו, הוא מתייסר, אומר, הוא צריך לשמח יותר, שהרי כרגע הוא מתקיים יותר את המצווה של ויניתם את נפשותיכם. והוא ממשיך ואומר, לא רק שאתה צריך לשמוח בעובדה שאתה מקיים את המצווה של ויניתם את נפשותיכם, הרי ככל שהצום הולך ומתארך, כלומר שהוא מתקרבים לנעילה, אז הצום קשה יותר, אומר, צריך האדם עד בכך לשמוח מצד אחד ולצער מצד שני, שעוד מעט הוא לא יוכל לקיים את המצווה הזו, זה שהרי עוד מעט ילך ויוכל, ועל זה כך הוא יפסיד את העינוי. ולכן הוא אומר, צריך לתת תודה לקדוש ברוך הוא על זה שזיכה אותנו, וככל שאנחנו נרגיש יותר ויותר את עיצומו של צום, קיימנו יותר את המצווה, והשמחה צריכה להיות יותר גדולה. הדברים אז מאוד מאוד עודדו אותי. הקלו באמת את הצום. לא הקלו מבחינה פיזית, אבל אתה יודע בדיוק את המשמעות, אז זה מקל עליך. כך אומר בעל יסוד שורש עבודה, ואם כן במפורש בדבריו, שעניינו של וניתן את נפשותיכם, זה באמת שאדם יסבול, ובזה שהוא סובל יש לו, בלשון למדנית, קיום מצווה יותר איכותי של מצוות וניתן את נפשותיכם. השאלה, האם הדברים שהוא אומר הם מוסכמים על כל הראשונים, או שאינם מוסכמים על כל הראשונים? אם כן, למעשה את השאלה הזאת אנחנו כבר רואים בגמרא הראשונה שציטטנו כאן במסכת יונה, במסכת יונה דף עין דלת עמוד ב', זה פרק יום הכיפורים, שבעצם הגמרא מבטאת בצורה ברורה ביותר את השאלה הזאת. הגמרא שואלת, תנו רבנן, תענו את נפשותיכם, יכול ישב בחמה ובצינה כדי שיצטער? כלומר, הגמרא מעלה את האפשרות של הבנת המקרא של הפסוק וחובת וניתם את נפשותיכם, שמשמעותה היא שאדם צריך לחפש את הדרך לשבת בחמה, ועל ידי כך נפשו מתענה יותר בחמה, או אומרת הגמרא לפעמים בצינה. שתי אפשרויות ממניגודיות, אבל בעיקרון אדם יצטער יותר. תלמוד לומר וכל מלאכה לא תעשו, מה מלאכה, מלאכה שבע אל תעשה, עינוי נפש ושבע אל תעשה. כלומר אומרת הגמרא שללכת ולחפש את הדברים ולענות את הנפש בצורה אקטיבית על ידי סבל של חום וקור, אני אינני חייב. זה מסקנת הגמרא. והגמרא גם הלאה מביאה עוד ראיה נוספת, שמדובר על איסורים או על חובה של עינוי שנמצאים מקבילים במקומות אחרים, ומילא זה כולל, אומרת הגמרא, אכילה ושתייה, ולא את הדברים הוולונטריים האלה שהם תלויים בכל סיטואציה של אדם, אם הוא רוצה ללכת, לא רוצה ללכת לחמה או לצל, או אם נמצא במצב שהוא כבר בחמה וסובל שלא ילך לצל. כלומר, הגמרא אומרת שאין לנו חיוב, ולא זו הכוונה במושג של ועיניתם את נפשותיכם. אם כן, יוצא מדברי הגמרא שהגמרא העלתה את האפשרות שבאמת חובת העינוי ביום הכיפורים היא עינוי נפש, ברם הגמרא אומרת שלא על זה מדובר, אלא על דברים יותר מוגדרים, כפי שאנחנו יודעים היום ומכירים אותם, בחמשת סוגי העינויים של אכילה, שתייה, שיחה וכו'. אבל מסקנת הגמרא וההבנה שלה עדיין משאירה אותנו בתחום הספק, מה אבל אומרת התורה באותם חמישה עינויים שאנחנו קוראים להם עינויים? אכילה, שתייה, שיחה, רחיצה, תשמית של המיטה, האם נראית הסנדל, האם כאן התורה באה ואומרת שזה באמת עינוי נפש, והעניין הוא לענות את הנפש ולסבול צער, כפי שבאמת התבטא בעל יסוד לשורש העבודה, או שבמסקנת הגמרא, הגמרא חוזרת בה מכל העיקרון הבסיסי שהיא הניחה בהתחלה, שבאמת מצוות וניתן את נפשותיכם היא עינוי, והגמרא אומרת לא, זה בכלל לא עינוי, יש לנו כאן פעולות אסורות מוגדרות של, כמו שאמרנו, חמישה עינויים שאנחנו קוראים להם, אם נגיד שהם דאורייתא, אם נגיד שזה רבנן להופיע, אבל פעולות מוגדרות שהתורה עושה אותן. אבל מסקנת הגמרא זה שלילת אבא מינה, זה לא עניין של עינוי נפש, אלא עניין של איסור שהתורה עשרה, וכמו שאמרנו, חובת התרכזות, חובת התנקות מתוקי הגוף מהצרכים החיוניים היומיומיים של הגוף, והתרכזו בעניינה של נשמה. זה כן.
אתה אומר לסמכת
לך, זה דבר שיש פה איזשהו הרגש. זה סבבה. זה לא תמיד. תמיד זה הלכה. זהו, זה. סמכת לך. יכול להיות, לכן, כלומר, בהחלט אני אומר, נכון, התורה מגדירה המעשים, אבל המעשים הללו הם באמת חיתם לענות, נכון, זה מה שאני שואל, האם במסקנה של הגמרא, הגמרא רק מגדירה את הפעולות שבהן התורה קוראת את זה דיני נפש, או שמה הגמרא חוזרת בה ואומרת אנחנו לא חייבים דיני נפש, אנחנו חייבים, כמו שמשתמש היום, בהתנתקות מחומריות, מצורכי הגוף ועיסוק בצורכי הנשמה, אבל לא בתור עינוי אלא בתור התנתקות. אם כן, זו השאלה שאנחנו מציבים. מה נכתבים? אני רוצה לומר כמה שאלות, אם כי אני לא רוצה לקבוע להלכה, אני רק לא רוצה לקבוע להלכה, אבל בעיקרון, בהחלט אדם צריך לעמוד ולדון. בזמננו, כל מי שהיום בירושלים ודאי יכול ללכת לבתי מרקחת ולמצוא כדורים שנקראים קליטום, היינו כדורים שמקינים על התום למי שלוקח אותם. ובואו נשאל את השאלה, האם זה מותר מבחינה הלכתית? וגם זה מותר מבחינה הלכתית, האם זה מה?
אם זה ברוח הלכה.
בדיוק. או כמו שאומרים, האם זה ברוח הלכה, או שזה אולי קשר אבל מסריח. זאת אומרת, זו השאלה, האם זה רצוי או בלתי רצוי? כאן שאלה גדולה מאוד. כי על ידי, אם אנחנו אומרים שעניינו של הצום זה להתייסר, להרגיש את העוצמה של העינוי, הכדורים הללו מקילים, הם בעצם גורמים שאדם יעבור את הצום בצורה הרבה יותר קלה. ומצד אחד, אולי זה לא טוב. מצד שני, אם אנחנו אומרים שזה אך רק עניין של התנתקות, אתה מתנתק, אתה לא עוסק בצורכי הגוף, אתה לא אוכל, לא שותה. אם זה קל יותר, קל פחות, זה ספח, זה לא עיקרה של ההלכה, וזה לא קיום איכותי יותר של מצוות העינוי, אלא זה תוצאה. התוצאה הזו, אם אפשר לנתק את התוצאה מהמנחות הפעולות שהתורה עשרה, אז כל מי שינתק יבורך, ועל ידי כך יאכל, ייקח את הדברים הללו, הייתי אומר, יאכלו ענבים, לא יסבעו, על כל פנים, ולא ירגישו את עיצומו של הצום בצורה הקשה יותר. יפה, בדיוק. זה אולי חלק מהשאלה, אני רציתי גם בדיוק לדבר על זה. השאלה היא, כתוב בגמרא הרי, נר ונר תתבקו שבתכם ויתן נפשותכם, והגמרא דורשת שכל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. וכאן החלקו ראשונים למה כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה בעשירי. אנחנו כבר נכנסים לתחום של התשיעי, אם כי גם זה מחלוקת ולא ברור אם הדין של, וזה אולי גם תלוי בדיוק בשאלה, חלק מהשאלה, מה זה הדין של אכילה בתשיעי? האם זה התשיעי בסופו דבר 24 שעות לפני יום הכיפורים, או בעיקר מחר ערב יום כיפור, שזה ממש הערב, משום שזה ממש מצייע. אם כן, יש כאלה שאמרו שהעניין הוא להקל על כל מה שהצום יעבור, כלומר התורה, הקדוש ברוך הוא, רוצה שהצום לא יעבור עלינו בצורה קשה, ולכן הוא מצווה תאכלו ותשתו בערב יום הכיפורים, כדי שבאמת הצום יהיה צום קל. אם הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו שהצום יהיה קל, אז אנחנו יכולים בהחלט דרך יום הכיפורים גם לקחת קלי צום או קל מצום ולהשתמש בזה. זה מצד אחד. לעומת זאת, בשיבולי הלקט הוא מביא תפיסה בדיוק הפוכה. הוא מפרש למה האוכל ושותה בתשיעי כאילו צם בתשיעי ועשירי, כאילו התענה בתשיעי ועשירי, אומר משום שכרגיל בן אדם שרגיל לאכול הרבה, אז האכילה הזו היא ממלאת אותו, ובאותו רגע שהוא מפסיק לאכול, אז הוא מרגיש יותר קשה את הצום. אם כן, האכילה בתשיעי, האכילה בשתייה, היא בעצם מכבידה על הצום וגורמת לו שהוא יהיה יותר קשה. אם כן, כאן שתי פרשנויות של חלק מהראשונים, אם כי יש עוד, אני לא אכנס לכל הנושא של מצוות אכילה בערב, יום הכיפורים זה נושא בפני עצמו, אבל בהחלט יש כאן שתי גישות שכל אחת מייצגת בדיוק תפיסה הפוכה. אחת אומרת שהמטרה היא להאדיר וליצור איכות יותר גדולה של צום ועינוי בצום, והשנייה אומרת בדיוק הפוך, שזה נועד על מנת להקל. דרך אגב, וזה עוד שאלה אחת בנושא שאנחנו, ושוב, אני לא בא לפסיקה, כי אני רוצה לדבר בעיקר בצד העקרוני. היום שיש לנו אפשרויות להכיל את בני אדם, אז זה אינפוזיה. זאת אומרת, לתת, לא, זה לא נקרא האכלה, כי הרי הוא לא אוכל ושוטה דרך הפה ודרך כל הקנה והבשת, אבל מצד שני, הוא מקבל את כל מה שצריך באינפוזיה. האם זה שלילי? האם זה גם חלק מאיסור יום הכיפורים או לא? בעל שאגת אריאל, מה שאני אומר, שמכיוון שהתורה אמרה וניתם את נפשותיכם, אז אומר אפילו בצורה שזה לא כדרך אכילתם או הנעתם, היינו, אף אחד לא רגיל לאכול ועל די אינפוזיות, מה?
רק לחולים שיש בצד.
כן, אבל השאלה היא חולים, לא, בוא נאמר, בעיקרון, בעיקרון זה יכול להיות שזה אפילו לאנשים ש... כן, והאיכות זה לחולים שאין בהם סכנה לפעמים, לא יודעים שמעתם, יכול להיות הכל, באיסורים עם רק איסור דרבנן, לא יודעים שמעתם את זה של שטיינברגר, אבל בהחלט יכול להיות שאפשר להקל גם לזה קצת יותר, ואז לנשים מניקות וכל הדברים האלו, או לכל מיני מצבים, מצבי ביניים שהם לא פיקוח נפש, אבל יכול להיות שאפשר להקל בזה. אז זה שאלה נוספת, אם כן שאלה נוספת, ועוד שאלה אחת והיא לא פחות מעניינת. אדם שבאמת בא, צריך לאכול בגלל פיקוח נפש, בגלל שהיה בו תקנה, האם הוא צריך לאכול רק כמות של אוכל, מה שהוא זקוק מבחינה רגועית, אבל אסור לו או לא רצוי שיוכל אוכל איכותי שמזין יותר מבחינת הקלוריות והוויטמינים ואפילו הטעם וכו' וכו', או שבאותו רגע שמותר לו כבר לאכול אכילה של כמות, את הכמות הזו לא משנה אם הוא יאכל אותה בצורה הרבה יותר משופרת וטעימה ובאמת מזינה הכל ביחד. אם אני אומר שיש עניין של עינוי, אז בסדר, הוא לא צריך רצוי, אבל יכול להיות שצריך להשתדל את המינימום שבמינימום. כמו שיש הקל הקל תחילה, כך אולי גם יהיה עניין שהוא לא יאכל דברים יותר איכותיים שמסביעים יותר. אם אני בא ואומר שהשאלה אם עינוי זה לא בתור עינוי, אלא אך ורק בתור פעולה שאסורה, אותו רגע שהפעולה זו מותרת, אז לא משנה אם יוכל לאכול את הדברים באיכות הגדולה ביותר. זו השאלה שאומרת, וההשלכות, אני אומר, לא, אמרתי מקודם, זה אני רוצה להרגיש, הן לא מוכרחות כל כך. אמר, אפשר, יכול להיות שבערב יום הכיפורים יהיה אפשר לעשות את זה, אבל למשל מה שאנחנו אומרים כרגע, לאכול משהו איכותי ביום הכיפורים זה יהיה שלילי. אולי בערב יום הכיפורים, מן אנחנו רואים שהתורה אמרה לאכול, אז אולי זה בדיוק מה שאותה התורה, שבערב יום הכיפורים אתה תתכונן, כי עדיין לא נכנסת לעיצומו של צום. אבל בתוך הצום עצמו, אם אתה יכול לאכול משהו יותר איכותי או פחות איכותי, יכול להיות משהו אחר. אני רק רוצה אבל להראות את הכיוון החשיבה שבעצם מלווה אותנו כאן. אם כן, אלו הדברים שנמצאים בגמרא כאן, ולמעשה יש גמרא במסכת שבת, וזו הגמרא השנייה המצוטטת כאן בדף, זה גמרא במסכת שבת, דף קט"ו. שוב, אני לא אקרא את הכל, אבל לענייננו, החלק החשוב ביותר זה כל הדיון כאן בגמרא. הגמרא דנה ואומרת, נקרא בעמודה השנייה, אמר רבי יוחנן, יום הכיפורים שחל להיות בחול, המפצעים באגוזים עם פרקסים ורימונים מן המנחה ומעלה, מפני עוגמת נפש. כלומר, ההלכה העקרונית אמרה הגמרא, שמן המנחה ולמעלה, כלומר, מזמן מנחה יכולים בני אדם בלשוננו לפצעים, זה בלשוננו לפצח גרים, לפצח אגוזים, או לפרק, זה מה שהגמרא קוראת לזה, לפרקסים ברימונים, לפרק רימונים, כדי אז הרימונים הללו יהיו כבר נגישים לאכילה מיידית על ידי הפירוק ועל ידי הפיצוח של אותם אגוזים. אומרת הגמרא, מה הסיבה? מפני עוגמת נפש. שימו לב, הגמרא גם משתמשת בביטוי עוגמת. הגמרא לא אומרת מצוין. כבר אמרנו עוגמתנזת זה בסלנג, אבל באמת אבל בואו נראה מה השאלה. אז זה בעיקרון אומרת הגמרא אחר כך שנהגו כך נהגו בבבל, אמר רב, אומר כאן רבי רב יהודה רב זה בבל מכאן וקרבה, כלומר הם חצו ופרקו וחתכו את הכרוב, דבי רבה נערי קרי, זאת אומרת הם גם חתכו את הדלעת וקרי, וקרא שגם אכלו אותו בתור סימן בראש השנה. אבל מה אומרת? ולכן אני לא אוכל מייסי ולא מייסי. אומרת אמרה, כיוון דחזה דאבו כמחר, אנשים ניצלו את הפתח הזה ולא מן המלחה ומעלה, עוד למעלה מן המלחה כבר התחילו בעבודה על האוכל, כלומר הרחיבו, התירו את הרצועה מעבר למה שבעצם כתוב בגמרא שמותר. אמר לו אז הבאו ותרסמו, אל תאגרת ממערבה מפני רבי יוחנן דאסור. כלומר הגיעה איגרת ממערב הזה ארץ ישראל שאסור לפצע את האגוזים ולפרקס את הלימונים, משום שבעצם ראו שהציבור לא עומד במגבלות של הנחה והלאה, אלא מרחיב את ההיתר, ואז כדי שלא יתירו בכלל, אז נהגו שלא להתיר את זה. זה הגמרא אומרת, וכך גם נפסק להלכה, שהיום אנחנו לא עושים, לא משתמשים בהיתר הזה. לפני זה בגמרא יש דיון, מעדים ביום הכיפורים שלך להיות בשבת, שזה יכול להיות יותר חמור, אבל לענייננו, העיקרון הוא כאן הביטוי בגמרא של מפני עוגמת נפש. מה זה מפני עוגמת נפש? אם כן, רש"י על המקום מפרש ואומר, איזה עוגמת נפש? למה זה דווקא מהמלחה ומעלה? אומר רש"י, עוגמת נפש שמתקן ואינו אוכל, והרי קרוב לעינוי שרי, ודווקא מן המלחה ולמעלה שהוא שואף ומתפל לעת אכילה, ואיקה אדמת נפש ונפש. כלומר רש"י אומר שבעצם למה התירו את הדבר ומה הביטוי של עוגמת נפש? רש"י אומר שבאמת האדם סובל כתוצאה מזה שהוא מתעסק באוכל ולא יכול לאכול, ועל ידי כך הוא מגדיל על עצמו את בעצם את התהליך של העינוי. מה? קרוב לעינוי? כן. אז רש"י אומר, כן, רש"י אומר קרוב לעינוי. זה הביטוי שלו, ויקה אדמת נפש צה. כלומר, רש"י בעצם מחדש לנו שיש עניין של לא רק עינויים וחמישה עינויים, יש דברים שהם קרובים להם, ויש עניין, זה אולי לא חובה, לא כתוב שכל אחד צריך לעשות את זה, אבל אם אתה עושה את זה, בהחלט, זה בדיוק מקביל לרוחו של יום, משום שאתה בשעה הזו, שאתה שוב פעם, בעלות המנחה, אנחנו יותר רעבים, כבר נפשם בהם תתעטף, נפשינו בנו מתעטפת, הבעלות המנחה, בהחלט, זה נקרא יותר עינוי נפש, או יותר עגמת נפש, ולכן חכמים יתירו את הדבר. קרי, מפורש ברש"י כאן, שיש עניין גם מעבר לחמישה עינויים, להשתדל שתהיה בעצם עגמת נפש. אז עכשיו יכול להיות, יפה, כנראה צריך לפרט.
זה העניין שהוא מכיל אצל חצור. אז אתה היית חושב שבגלל אסור להכין שום דבר ביום כיפור? אומרת
הגמרא,
בגלל שזה גם מגביל את
העוגמת נפש.
אבל חמה וצינה,
יכול להיות שאפילו מן הגדרה.
ויותר מזה, הגמרא בשבת אומרת שאיסור שבות הוא רבנן, ועוגמת נפש גוברת על זה כדי לבטל איסור שבות רבנן.
לכן בשבת
עוגמת נפש חשובה לחשובה חשובה.
לכן בשבת יש בעיה בגלל השבות.
כן, כי יש כאן שבות מצד שני.
לכן הדין בשבת זה יום.
עוגמת הנפש היא הופכת כאילו שאתה לא עושה את זה רק בגלל ההכנה, כי יש להם בעיה של הכנה אפילו גם. אלא בין, אתה מצטער, אז זה כאילו מהווה איזה נחפש.
שבת יותר חמור מיום כיפור.
על כל פנים, זה פירושו של רש"י. רש"י הזה הוא חודש, אם כן, על כל פנים, ברגע שאנחנו רואים את הגישה המפורשת, שבאמת יש עניין, אפילו לא דווקא באותם חמישה עניינים ספציפיים. זה מדבריו של רש"י. אבל, כבר עמדנו מקודם ונכון, שבעצם בביטוי של הגמרא לא היה צריך להיות במה שאומרת קרוב לעינוי נפש, הגמרא משתמשת בביטוי עוגמת נפש, והשאלה למה הגמרא משנה, סתם הגמרא אומרת, כמו שאלה שאומרת קרוב לעינוי נפש, למה הגמרא... שאלה אחת. נקודה שנייה שאני רוצה להדגיש, וכאן, יש לי פה באמת, שבעצם הנושא הזה שאנחנו דנים, יש בעצם גמרא שדעתי היא מעלה את שני הדברים בצורה ממש בוטה, ברורה, שלא ניתנת בכלל הייתי אומר לוויכוח, וזוהי גמרא במסכת יבמות. הגמרא דנה על נהלים או אנטיליה, מה שנקרא בגמרא, אם מותר לתאם מבית לבית לא מיטה מיטה. אז אומר הבאי אסור, למה? בשביל שבאנטיליה הזו, כלומר בענל הזו, התבקטיטי ומשום תענוג. כלומר, הבאי אומר שאם הנעל יש בה נאמר איזה צמר גפן או איזה מה שנקרא היום רפידה נוחה, והרפידה הזו אדם נוח לו ללכת בה, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא בשם רבא, זה אסור. זה אומר את הגמרא משום תענוג, משום בשם הבית. אומרת הגמרא, אמר לרבא, הוא משום תענוג ולא מנעל ביום הכיפורים יעשי להם. אם זה לא נעל של אור ואתה הולך, האם אסור ביום הכיפורים? הגמרא מביאה, הרי אנחנו יודעים שרבא בר אבונה צריך סודרה כרגע נשיג, כלומר, חכמי ישראל, רבא בר אבונה שהיה אחד מהגדולים, פשוט עטף את רגלו בסודר ועלה, והרי על די זה, זהו נעים לו והכל, ואין כאן איסור. אז הנה בדיוק מדגישה הגמרא, אנחנו רואים שאחד בא ואמר שיש מקום לאסור את זה, כי אנחנו רואים שהוא סבר שיסוד העינוי זה באמת משום ציטר, הוא מתעמת משום תענוג, אל תתענק, והשני אמר לא, מה פתאום? אם כן רואים אנחנו שיש כאן את שני הדברים כדיונים עקרוניים, מה ההגדרה של האיסור. ואז בהחלט יש כאן גם לעיין לפי רש"י, שהוא נכנס למחלוקת הגמרא כאן.
הוא גם המשיך שם באמת, כיוון דרך זה דאב וכמר וכף זה, כן? אז הוא אמר ש... אבל שזה לא עוגמת נפש?
לא, 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 סליחה. סליחה, לכן אמרתי, לא שזה לא עוגמת נפש. לא, מי אומר?
רש"י.
לא, זה לא עוגמת
נפש.
לא, עכשיו זה לא גורם להם עוגמת נפש, לא, לא. לא גורם עגמת נפש, אין לך...
ואשת
לעבוד נפש. כן, עכשיו, אחר כך, כן. אבל זה לא כתוב, כן. כאן רק כתוב שעיקר עגמת נפש, עיקר הפעצר, שאתה לא
פצור.
ויש לך עצור פצור, זה מה שכתוב בגופים. אבל, שימו לב, המגיד משנה מפרש את הגמרא בבית בשבת, לגמרי אחרת. והאמת שמי שלומד את הגמרא בהחלט יכול להבין את זה, וכפשוטו, וכאן אנחנו רואים שזה בדיוק ה... נקודה. המגילים זה שהוא פרשנו של הרמב"ם, אומר שמה שמותר לפתח את האגוזים ואת המפצים ואת הרימונים, הוא אומר משום עוגמת נפש, לא כפירושו של רש"י, שעל ידי כך הוא מגדיל עליו את האמונה, אלא אומר עוגמת הנפש, למנוע עוגמת נפש שתהיה במוצאי הצום. המעריך את הצום. כי הרי אם הוא מתחיל להכין את הרימונים או את אותם אגוזים, אז מיד באותו רגע שהוא גומר, עד אפילו יכול להיות שלא התפללו מעריך, כי תפילה שרבית הייתה אז חלק רשות. והרבה פעמים לפי הגמרא במסכת יומא, נעילה פותרת את תפילת ערבית. אז יוצא שמיד עם יציאת הצום, אז היה כבר מה לאכול. אבל אם עדיין זקוק ללכת לפתח את האגוזים ולפתוח את הרימונים, זה לוקח זמן, ואז יש לו עוגמת נפש. אז ככלל הוא כלל לא...
היינו איזה ביזמן,
בדיוק, זה אחרי זה, כן? וזה למנוע את עוגמת נפש. ולכן משתמש, אם ככה, מובן יותר טוב, למה משתמש כמר בביטוי? עוגמת נפש ולא משתמש את פינוי נפש כרש"י, כי באמת מדובר אחרי המון כיפורים. אם כן מפורש... בכסף, במגביש פה, שבגמרא עצמה אין לנו כל ראייה וניתן לפרש את הגמרא כפשוטה, ואין כאן כל התייחסות למהותו ולעיקרו של הצורך.
למה זה דווקא מזמן המנחה?
מה?
למה זה דווקא מזמן המנחה?
גם, זמן שאתה כבר, זאת אומרת, של בני אדם, זאת אומרת, גם אתה אומר, זה קשה, אבל לא, כן, אבל עוד יותר מזה. מתי בן אדם כרגיל אז הכין את האוכל? לא יהיה להם מקררים. מה? זה הזמן ש... זאת אומרת, בזמן שכרגיל מכינים. אתה לא תכין בבוקר, זאת אומרת, בבוקר תכין לצהריים. יום כיפורים לצהריים, אין לך צהריים. אחר צהריים אתה מכין לערב, אז זה כבר הזמן וזה.
בקטע עניין. כן,
כן. על כל פנים, אם כן, מהגמרא אין לנו כל ראיה. באמת, וכאן לכן דומני שברבינו יונה שציטטנו כאן כן משתמע שזה בכך בכלל דיבתו של רבינו יונה מכל מכמה בחינות. רבינו יונה שמגירונדי שהיה אחד מגדולי הראשונים בין קרוב בין אחותו של הרמב"ן וגדול ממש, השפעתו לדעתי עדיין לא בא לידי ביטוי בספרות המחקר החיצונית, אומר שהשפעתו הלכתית, אבל מלבד הספרים הלכתיים שהוא כתב, שיש לנו הרבה דברים שלו על מסכת ברכות וחידושי תלמידי רבי יונה, על מסכת בבא בתרא ועל יוד רבי יונה ועוד, אבל כאן ספרו שהייתי אומר ספר המוסר שמאוד מאוד מפורסם זה שערי תשובה, ובאמת הגישה שלו שבתהליך התשובה יש עניין לצער, והצער הוא תופס מקום, הייתי מנסח בלשון בלחות תשובה, לא רק במחשבת התשובה בצד המטפיסי שלה, אלא גם בצד ההלכתי. ואחר אומר רבי יונה בעיקר הרביעי, מהעיקרים שהוא מונה בשערי תשובה, אומר אחד מהעיקרים של התשובה זה הצער במעשה. מה ביטוי של צער במעשה? כמו שנאמר ביואל, וגם אתה, נאום השם, שוב ועדיי בכל דרכם, ובצום ובמחה ובמחה. זאת אומרת, זה פסוק. אבל רבי יונה נותן יד את הפרשנות. ואמרו זכרונם לברכה, הלב והעיניים שני ספסורי החם. וכן כתוב, ולא תפוח לבכם וכן לכם. לכן בזאת תפופה רבון הספסורים במידת תשובתם, כנגד מידת משורתם, כי יתכפר רבו הלבב החטאים במרורותם ואחותם. כלומר, רבי יונה במפורש אומר, שיש כאן עניין ש... יאמר לו אדם יענה, ובעצם כתוצאה מכך אותם כלי מעשה, אותו גוף, אותו אדם שמקודם חטא יסבול, והסבל הזה הוא בעצם מכפר לו על אותם חטאים, והחלק המשמעותי זה צום. וכן רבי יונה כולל את הצום באלמנט של כפרה. אם ככה בפשטות נראה, אם כי יכול להיות שזה בצום, שצום, בשעה שאדם ממש, על צרה שבא לציבור, או על תשובה שעושה באופן אישי, זה עדיין לא אומר, על צום יום הכיפורים. אבל בעיקרון בהחלט אנחנו רואים רבי יונה את האלמנט הזה של האיסורים שאדם מתייסר, שזה בעצם מטרתו של הצום. אם כן, יש לנו רש"י ורבי יונה שהולכים בכיוון אחד, אמרנו גם בשיבולי הלקט שראינו שאומר ש... מצווה תחילה ברליון כיפור זה לרבות את הצום, ואת דבריו של אחד מגדולי האחרונים ביסוד השורש העבודה. והאמת היא שאצל האשכנזים בערב יום כיפור אומרים את רבים אומרים, לא תמיד בישיבות אומרים את זה, את התפילה זכה בין, יש כאלה שאומרים זה לפני כל נדרי, יש כאלה שאומרים זה אחרי כל נדרי. גם שם מודגש יותר ויותר האלמנט של הכפרה והיהודים שהם בעצם לטיפול, לחפרה, לסבל עבור אותם דברים שלא היו שלמים אצל כל, בכל עבר ועבר שאיתו אנחנו שובתים ומתענים ביום הכיפורים. משמע זה תפילה זכה חוברה על ידי רבי אברהם דנציג בעל חיי אדם, חוכמת אדם, חיי אדם, מינת אדם, ופירושו של דבר שאם כן אנחנו רואים שהמהלך הזה של העניין של הניסורים והעינוי קיצותו הוא בעצם מהלך באמת נורמטיבי לחלק גדול של החונים, ומאלה אנחנו מבינים גם את אותו עניין של ייסורים בכל הדורות. מצד שני, וכאן בעמוד ב', בואו נראה את הלשון של הרב. הלשון זה דברים שמיד נראה, דברים מתורתו של רבי יצחק קוטנר, אבל הם מבית מדרשות של מרן הרב קוק.
ויצחק קוטנר נתן את זה גם את הניסוח, אולי קצת, קצת נראה, חלק רמב"ני וחלק עוד העמיק גם בפן המחשבתי, כמה שנספיק בזמננו המצומצם. אומר רבי יצחק קוטנר, שימו לב, מה שראינו ברמב"ם הלכות תעניות, ונקרא את הדברים, ידענו מתוך ההלכה, כי גוזרים תענית על כל צרה שלו תבוא, מפני שהתענית עם דרכי התשובה, ובהצטרף לזה הידיעה שיום הכיפורים הוא קץ מחילה או סליחה לישראל, מי שאנחנו רואים במטבע של הברכה וברמב"ם, הוא יום תשובה ישראל, יוצא כי צום יום הכיפורים דומה ומתנדב תענית ציבור, שכל עיקרון אלא מפני שהם דרכי התשובה. אבל לא כך יוצא מתוך דברה של הרמב"ם. עכשיו זהו לשונו, מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה. הרמב"ם מוסיף עוד יותר, בהלכה ה' הוא מצווה לשבות מכל אלו כדרך היינו משביקה, מילת הסנדל ושיחה ושתייה, כדרך ששובת מאכילה ושתייה. הרמב"ם לא מזכיר את האלמנט של עינוי, אלא את האלמנט של שביתה ולמעשה, אחר כך נראה עוד יותר שהרמב"ם קורא לכל ההלכות של יום הכיפורים, הרמב"ם קורא להם לא הלכות יום צום הכיפורים, אלא הלכות שביתה ועצות. מה המשמעות? ולמה? אם כן, אומר רבי יצחק קוטנר, כאן נקודה פנימית עמוקה ביותר ש... לדעתי זה זורק אור חדש של יום הכיפורים. מה, הרי מהו יום הכיפורים? למה הוא נקבע? מה היה בו ביום הכיפורים? קבלת התורה של הלוחות השניים, אחרי שהקדוש ברוך הוא נעתר למשה רבינו בסוף 40 ימי העלייה למרום השלישים של משה רבינו. ואז משה רבינו יורד לעם ישראל עם ה... לוחות הברית, לוחות הברית השניים, וקוראת איתם ברית שנייה, קוראת איתם ברית, ברית מחודשת. הברית החדשה יום הכיפורים. אומר הרמב"ם, אומר כך, סוף עניינו של יום הכיפורים אינו כדי שיום תשובה או סליחה, גדרו כמובן במשנה בסוף תענית, תן הרי לבנו ציון בתורה שיקרא לו ביום חתונתו, ביום חתונתו זאת אומרת הגמרא, זה מתן תורה. פרט ליבו, זה בניין בית המקדש או משכן, שניתנו לוחות השניות ביום הכיפורים. שתי פעמים למדו ישראל הנושא של בשישה בסיוון ועשרה בתשרי. בשני זמנים אלו ערך את העגל ומצווה של ישראל, ויום גמר כולתה של תשובה זו קיבלו לוחות שניות. גם לתפילה יש שני מקורות. יש ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימיך. זה תשוב, זה מצוות עשה של תפילה יומיומית הנורמטיבית בשעה שאתה חי חיים רגילים. יש תפילה שנלמדת שהקדוש ברוך הוא עבר כתתף כשליח ציבור ואמר למשה רבינו, כשבניך חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה, וברית כרותה לי"ג מידות שלנו חוזרות ריקם. ולכן גם אנחנו גם חוזרים כל הזמן בשיחות על י"ג המידות, ואצל הספרדים רחמנא ליצלן חוטאי דאברהם הכי מבדיל איזה ויעבור, ויעבור השם על פניו ויקחה השם השם, זאת אומרת בקצתקו דין ויעבור, דין י"ג המידות אותו דבר, דין ויעבור דין אצל אברהם, אצל יצחק ואצל יעקב, זה י"ג המידות. כן, אומר רבי יצחק קוטנר במקרה קצת בדרג, כך גם בקבלת תורה. יש קבלת תורה נורמטיבית בשעה שעם ישראל הוא לא עומד מעמד הסיני לאחר סירת העומר של 50 ימים של התעלות ממצרים ועד הנה, יש קבלת תורה של לוחות השניות, שזה כבר קבלת תורה על דרך התשובה. היינו אחרי שכלל יצא חוזרים ואת עושים תשובה.
זה כמו שהפרלה רוצה להעניק, זה הלוחות הראשונים, והעגל רוצה לנהוג, זה הלוחות השניים.
נכון, נכון.
מלאלה
ולמדה. יפה מאוד, כאן זה מלאצה. נכון, יפה מאוד. כי בעצם, מי כתב את הלוחות השניות?
משה רבינו.
וכלל ישראל כבר חזרו, כלומר, בעצם, הלוחות הראשונות זה היה נתינה מלמעלה, והלוחות השניות זה היה בעצם ציפייה מלמטה, שמשה רבינו עולה לאט. אומר, אני כאן נעבור כמה שורות ונראה, צום יום הכיפורים אין סוף עניינו סיגוף לשם המעטת כוחות הגוף
כדרך שמטילו לתענית ציבור, היינו זה לא בשביל כפרה ולא בשביל סיגוף ועינוי, אלא בדיוק הפוך. אלא יום הפקדש הוא יום של קבלת תורה על דרך תשובה, יום חתונתו. גם בחתונה חתן, כמה פעמים מישהו שלח לחדר הייחוד ואחרי שחתן בקנה יצאו, מה הוא יכול לראות שם? כמעט כל האוכל נשאר, למה? ביום כזה, פשוט כל כך,
מי חושב לאכול?
מי חושב לאכול? אחר כך כל הערב, מה?
טוב, יום
כיפור. בדיוק, יום כיפור. מה?
זה שבאמת בשבועות היה צריך ביוצא משה את
העם. מה?
בשבועות היה צריך ביוצא משה את העם.
אבל מה שהפטופובסקי אומר, זה מה שאמר הסרף מקוד. אילו היה בידי הייתי, לא מקוד, מיתר לי. אבל אילו היה בידי הייתי, הייתי מבטל את כל התורה של משניים. ותשעה באב אומר, אני יכול לאכול.
אני רוצה
לאכול. אני אומר, מי צריך לאכול. כלומר, אנחנו כל כך מפעימים את הנשמה, ויום כל כך נשמתי, יום כל כך של התעלות והתרוממות והתקדשות, שמי צריך לאכול? אתה כל היום נמצא בספירה של קדושה, ואתה נותן לה... אז היום הגוף לא מכבד את קדושת הראשון. זה האיסור שלו. שמיטה מעשה אחידה. עכשיו, כשם שמשונה בשבועות שזה מתן תורה מלעילה, אז מה אנחנו רואים? כולם בהתקפות נר, כולם לעמוד בזה שבועות בעינן, לכם. ומה צריך בן אדם לאכול בשבועות? ביום הכיפורים, כולם לעמוד בזה בעינן, להשם. כי יום הכיפורים זה כל כולו יום שכולו להשם, ולכן אנחנו לא אוכלים, אלא איפה אנחנו כולנו מתעלים ומתחברים, וכאן מכאן ישראל כמלאכי השלם. היינו אנחנו כמלאכים, אנחנו מתרוממים ומתרוממים, וצום יום הכיפורים, ושום דאכילה איננה מצורכי הנפש. על פי הדברים האלה, כאן קטע הלכתי, אומר שבר שמחה בספרו אור שמח, קובע שביום הכיפורים שוכן להיות בשבת, אין בכלל עניין גם לחולה, שיש לו סכנה לקדש. כי אומר, כיום, היום הזה קדוש, בלי הנאמן של אכילה. כיום אנחנו צריכים להתנתק מאכילה, לכן גם חולה שאין לו סכנה, הוא קובע שלא יקדש השבת, קדושת יום, שיום הכיפורים מנתקת למרות שהוא חייב לאכול. קצת בחיים לא שם אולי. אבל בעצם מבחינה עקרונית, היום, קדוש, קדוש היום, להבין. זהו עניינו של דבר. הדברים האלו נכתבו על ידי רבי יצחק קוטנר, אבל באמת שורשם מדברי מרן הרב קוק, שצוטטו בספרו של אבי, מועדי הראייה, יום הכיפורים. כאן זה נאמר, ואנחנו מחזירים את האתרה ליושמה לירושלים. רשת שבת תשובה בכל ישיבת מאה שערים, ולכה יחל לישיבה גדולה מאה שערים בראשית שנת תרצ"ל. בו ישמיע רב הדרצ"ל את הדרשה המסורתית שבת תשובה, העולם הגדול התרחב אל מלא ומקום, ואבי כותב בדף הימר שלי מאותם הימים, רשום דרשתו של הרב מאה שערים הייתה נפלאה. האגדה ועומקה והלכה ברוחבה ובעומקה, ובירותה הרב הוא בדורנו הצינור המרכזי של התורה כולה. מהרב נערו, השכינה שתה עליו, מראה כהן. קהל רב ליבה את הרב שובה הביתה. עושים אחדים, אותה דרשה נפלאה, רשמתי שעתם, וראים לפנינו הדברים כמירתם. וכאן שימו לב את התלמיד של הרב חוק, איך הוא מבטא את הדברים. בדיוק אומר, שיטת העשור. הלכות צום יום הכיפורים נקראים בשביל הרמב״ם הלכות שיטת העשור. במור. יום הכיפורים ישנה לא רק שמיטה מלאכה, אלא גם שמיטה מאכילה ושתייה, כדוגמת שמיטת שבת הבאה להשאיר את האדם במצב של מלאכה, למען יספוג את תחושת השבת. נשמע את זה? כן.
כן.
בדיוק. ולכן כך הוא חווה תחושת יום הכיפורים, כדי להקיף שמיטה מאוכל, למען יצמיד האדם למצא בגובה המקודש של היום הקדוש הזה. אחרי זה שלוש לרמב"ם, בפרק א' לפחות שיטה לעשור הדלת, ובזה אחרת יהיה ביום הכיפורים, בלי לשבות בו לאכילה ושתייה. עכשיו, השאלה היסודית שכולם ישאלו, בסדר, איך זה פגישת הרמב"ם בניגוד לרש"י ורבינו יונה, ואולי לגמרא בשבת? אז הגמרא בשבת כבר הרווחנו עם המגיד משנה. עכשיו אנחנו מבינים שהמגיד משנה שהוא פרשן של הרמב"ם, אז בהחלט לא יכול לפרש כמו רש"י שעוגמת נפש זה יותר הגדלת הצער, הצום. עוד מעט נבד רק הצער שבעקבותו של הצום, שאדם אחרי הצום לא הצער, בצום עצמו. ברור שהוא מגיל מישהו, יש פרשן של הרמב״ם, הולך לפיזתו של הרמב״ם. התורה נאמר במיתן, שזה לעמוד זה מתקבל בצורת עינוי. אדם רגיל רואה את זה, הוא, אני הולך לתנות, ויש כאלה אנשים שכבר שבוע לפני צום, כמו לפני פסח, שבוע לפני פסח, אוכלים כמויות עצמות של לחם, שהרי בפסח הם התנתקו מהלחם, חוששים מאוד, אז כבר לפני, לא בערב, ערב יום הכיפורים, כבר לפני זה מתכוננים יותר ויותר להתנתקות הזו, ואצלם זה נקרא עינוי, רוב בני אדם באמת מקבלים את זה כעינוי, כי קשה להם להתנתק. אבל הרמב"ם נראה בסוף דעתה של תורה, הרעיון המרכזי הגלום בבית יום הכיפורים, נקרא את הרעיון בקורון העינוי שפיטה, ניתן גם מאוחד. כאן כדי להגדיר את הדברים, הוסיף מור אביר אצל גם כיפור. תקראו לבעל שם טוב על חיזופיו של אחד מגדולי תלמידיו, רבי בצרת, משבת לשבת. כלומר שהיה ידוע שהוא יצם כל השבוע, ובלב שבת היה אוכל, שמע את הרב שבת, ומתיק לו לכל ה... אמר רבי השם טוב לו, רבלייב לא מסתדר. בערב, ביום, במוצאי שבת, הוא יוצא למקום שבו הוא מתבודד עם שישה כוחות לחם. כל יום כיתה לחם. אלא כשהוא מגיע לאותו מקום, הוא מתחיל להתבודד, להתעלה, פתח מכל השפים המופנים שלו. עובר השבוע ביום שישי בתור השכר. אוי, היום אני שבת. עכשיו אני צריך ללכת הביתה. מסתכל על הכתי, כל הצקרות נשארו שלמים. בשביל היה לו זמן בכלל להתעסק עם העניין הזה. כלומר, לא שהוא מסתגף, אלא הוא מתעלה, וכתוצאה מההתעלות הזו, מי צריך לאכול? אז הוא היה צריך לאכול, אז הוא בכלל לא התעסק. ואז הוא חזר הביתה עם ששת הכיפורות. לרוב דבקותו בהשם הוא שוכח לאכול, שבת שצריך לעבוד את השם באכילה, הוא זוכר יפה שצריך לאכול, וזהו, הוא מקיים מצווה. זה היסוד של הרוחים. אור הדברים האלו, כאן לכולנו, הנקודה יותר, היא מגדירה יותר מעמיקה על כל העניין. יום הכיפורים זה לא סור מרע, זה לא רק תיקון על העבר, להפך. השם, השם, השם לפני שכת האדם, והשם לאחר שכת האדם, יש כאן מציאות הוויה מחודשת. מציאות ההוויה המתחדשת הזו, היא כרגע נותנת לאדם את האפשרות לקבל תורה מחדש, ולהבחיר חיים חדשים עם ההוויה המחודשת, וזה יסודו של יום הכיפורים. יום של ציפייה לעתיד, לא רק של תיקון העבר, לא של תיקון קלקולים, של התעסקות בקלקולים, להפך, תיקון התעלות והתקדשות והתארות, שהיא בעצם מעלה את האדם לדרגה גבוהה מאוד, מיום הכיפורים זה, עד יום הכיפורים הבא עלינו, ועליכם וכולכם לטובה. מה חתימה?